יש דברים שקוראים רק במשפחה.
ימנו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
אליטוב פינת בלום עם הפרשנים הפוליטיים יוסי אליטוב ועורך הדין אבי בלום.
היי אבי, מה שלומך?
בסדר. תשמע, אני רוצה לשאול אותך בפתח הפרק ה-18 שלנו. מתחילת המלחמה אתה מדבר על כך שעדיין לא ראינו תמונת ניצחון. האם מה שאנחנו רואים בח'אן יונס, את ההמונים שנמלטים, כבר קוראים העם נגד החמאס, האם זו תחילתה לפחות של תמונת ניצחון בעיניך?
אתה יודע, אתמול ברצועת שידור אחרת ברשת ב' שארי ארליך ואנוכי מגישים תוכנית בימי ראשון ב-9 בערב.
אומלץ.
כן, אז שאלתי כמה פעמים את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', סרטטתי בבקשה את תמונת הניצחון. אתה רואה שאנחנו מרגישים בחוסר נוחות. אנחנו מרגישים באנרגיות שלנו שאין תמונת ניצחון. אז אולי אנחנו מפספסים. בוא תספר לי מה מבחינתך יחשב כניצחון של ישראל על החמאס. אולי יתחנך אותנו, אנחנו טועים. והבנתי מהתשובות המורפלות של סמוטריץ', שהוא בדרך כלל אדם חד לשון ובהיר מאוד, שהבעיה הקשה זה שנתניהו הערים המון יעדים שכנראה לא מסתדרים אחד עם השני. כי אני אגיד לך משהו, אי אפשר כנראה גם לדאוג לעזתים, שיהיה להם מה לאכול ואיפה לישון, וליום שאחרי של העזתים, ולדאוג לתושבי הצפון והדרום, ולמוטט את החמאס, ולהציל את החטופים, ולא לריב עם המצרים, ולא להתמקח עם האמריקאים יותר מדי, ולא לעצבן את הרוסים, ולנצח ולהגיד ניצחנו. כל הדברים כנראה, איכשהו לא מסתדרים יחד. עכשיו, אם הייתה לנו...
אבל יש תחושה עכשיו בשבועיים האחרונים...
אם הייתה לנו הנהגה אמיצה יותר...
משהו זז.
אני אגיד לך מה זה משהו זז. משהו זז זה אומר, כשאתה לא מצליח לירט את ההנהגה המדינית, הפוליטית, הצבאית, הבינלאומית של החמאס, שאתה לא מצליח לייבש להם את ההתקפות, כן? את כל הטילים שמגיעים, כולל אתמול, ושאתה לא שומע אצלם, מצמוץ, הם לא מוכנים אפילו להניף דגל לבן, היחידים שכל הזמן שואלים את החמאסטיקים, דרך מתווכים, האם אתם כבר מוכנים להתקפל, זה הישראלים,
אבל אתה כן מרסק
אותם. אז אתה מבין מה התוצאה.
תשמע, הם מקים אותם, איך אמר נתניהו, שוק על ירח, וזה אמיתי.
אז השוק על
ירח. אתה רואה שמצליחים שם, רק להשלים, אתה רואה שמצליחים שם, בכל זאת, לעבור ממנהרה למנהרה, זה לא יהיה קל, ונתניהו עצמו אומר שזה שנה, שנתיים. אגב, אני חושב שזה טוב לנתניהו גם ברמה האישית, שזה פשוט נסחף, כי אז אין איזושהי תמונת ניצחון כאן ועכשיו, שלאחריה מתחילים לשאול, נו, ומה הלאה, מה היום שאחרי אצלנו.
יותר...
אבל זה במאמר המוסגר. אבל אם הולכים באמת לתהליך, רק להשלים יוסי, כי מעניין אותי לשמוע מה אתה אומר, אם הולכים לתהליך ארוך של שנה, שנתיים, כמו חומת מגן, אז זו הדרך, ללכת, להיכנס למנהרות, לא לוותר, לעבור מסמטה לסמטה, יחסית עם מספר נפגעים תפו-תפו, כן? כשאנחנו כאן מקליטים, יחסית עם מספר נפגעים נמוך, יחסית למה שחשבו מלכתחילה, מה שהאמריקאים חשבו שיהיה 20 ליום, הם חשבו שיהיה על סמך מה שהיה במוסול, זה מתחילים לראות כאן כיוון.
בוא נהיה כנים, אבי, עם התושבים, עם עצמנו, ונגיד להם, חברים, זה מסע מאוד ארוך, המסע הזה יימשך בין חצי שנה לשנתיים, אין לנו שום פתרון קסם, מה שאנחנו אומרים, ניצחנו, ננצח הכל, בסוף הסיבוב נעשה זאת, אנחנו מתמודדים עם אויב מאוד קשה, או כמו שאותו עיתון אמריקאי, שהוא בעצם מקור להדלפות, או ישראלי, אותו אמריקאי, עוד שם מדווח, ש80% מרשתות המנהרות שלהם עדיין עומדות יציבות וחזקות, ואי אפשר כנראה כל כך הרבה לפרק אותם. הצבים של האזרחים חלשים מאוד. בוא נדבר אמת. למה לבלבל את השכל? ריסקנו, נרסק, אנחנו רואים שסינואר חזק, אנחנו רואים שהחמאס עדיין רלוונטי, הוא מנהל מדיניות חזקה מאוד, נכון, הוא נלחץ שאנחנו נכנסים לתוככי ח'אן יונס, אבל אנחנו נכנסים לח'אן יונס העילית, כמו שאומרים, לרשת המנהרות למעלה, אנחנו כל יום מגלים שעוד יותר לא ידענו.
20% מרשת מנהרות שאורכה כמסילת הרכבת יותר של ישראל, בתוך 3 חודשים, למשהו שנבנה 10.5 שנים, זה משהו שאי אפשר לזלזל.
אני רוצה עכשיו, אני
תורי... ולחמאס אמר לי...
תורי לשאול אותך
שאלה. בסוף מדברים עם קצינים שחוזרים מאז, הוא אומר, אנחנו נלחמים על אותה פיסת קרקע, סימונטנית, גם מתחת לפני השטח, וגם מעל לפני הקרקע.
אבי, אני רוצה לשאול.
לכן, אני מנסה בכל זאת למצוא כאן איזושהי אופטימיות.
אני בעד אופטימיות.
וביבי לפחות רק להשלים באמירות האחרונות שלו, לא זורע אשליות, אומר זה ייקח זמן, החטופים זה נראה יותר כמו מס שפתיים, אלא אם כן הלכו באמת לעסקה, כי ברור שאי אפשר את הכל לעשות בבת אחת, אבל הוא לא זורע אשליות, לפחות בתקופה האחרונה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה.
בבקשה.
האם במציאות הביטחונית שאנחנו חיים בה היום, שהביטחון האישי של כולנו כמעט עבד, בטח של תושבי הצפון והדרום, בטח של משפחות השכול, בטח משפחות החיילים שהילדים והילדות שלהם נמצאים עכשיו בחזית, האם זה נכון לדבר אליהם בסיסמאות או לדבר אמת? האם לייצג ולשקף נכון את המציאות, מה יש לנו ומה אין לנו? או שאנחנו צריכים לספר להם סיפורי קמפיין ביבי 96.
אתה צריך לדבר עם משווים, וביבי רואה תמיד אותו כדמות, כמו צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה, לא מחר אשליות, תגיד שזה יהיה קשה, יהיו כאן עבדות לא מעטות, אבל בסוף אין לנו מנוס מאשר לחסל את החמאס, כי אם בסוף, אחרי כל האירוע הזה של שמחת תורה, אנחנו נסיים את המלחמה, כשחמאס נשאר על הרגליים ברצועת עזה, אנחנו באים, כולם ילמדו שאפשר פשוט לעשות לנו את זה ולהישאר בחיים. זה מציאות בלתי אפשרית. לפחות אם אתה שואל אותי, אנחנו בסוף מפוזיציה מאוד מאוד בעייתית גם כציבור חרדי, שלא משנה.
אבל נדבר דקה על החרדים, אנחנו מדברים עכשיו כישראלים.
כישראלי, זה לפחות התחושה. עכשיו, לא אהבתי בהתחלה את הסיסמאות, דווקא עם, נגיד, עם מה שהיה במוצא, שהוא אמר, אנחנו צריכים ללכת עד הסוף, זה ייקח זמן, יותר התחברתי מאשר בעבר, נכון. פחות בהתנגחות עם התקשורת. אני לא חושב, יכול להיות שפוליטית זה תורם, אבל לך כמי שצופה בזה, ואתה מצפה לראות איזה שהם רגעים של אחדות, זה פחות תורם.
אבי, המלחמה הזו פוגשת את כולנו. כל אחד במקום שלו. ברור שמי ששילם מחיר שחול, אין מחיר שדומה לו, וברור שאלה שבחזית זה עולם אחר, אבל זו מלחמת קוממיות מספר 2. זה 48 מספר דאבל, אין מה לעשות. וחייבים לדבר אמת עם האנשים, כי העצבים של האנשים רופפים, אנשים לא מאמינים בכל הסמלים שהאמינו בהם עד לפני שמחת תורה האחרון. כך למשל את תפיסת העולם של צהל הבלתי מנוצח, שאתה מבין היום שהוא צבא בינוני, כנראה עם כמה דברים שיש לו יתרונות טכנולוגיות, יש לו צבא חזק בשטח למטה, זאת אומרת הלוחמים, בעלי מוטיבציה, בעלי מאומנים טוב, אבל יחידות אגפי המודיעין חלשים מאוד מאוד, כמעט לא ידעו כלום מה קורה מעבר לגבול, כל יום אתה שומע שהם עוד יותר לא ידעו והם מופתעים, ואני מביך לי לקרוא את העיתונים ואת האתרי החדשות האלה.
אז ועוד אני, יותר את הבינלאומיים.
אז ישראל
צריכה... שכאן הצנזור אוסר, שם הם מפרסמים.
יפה, מדינת ישראל צריכה בעצם לבנות חלקים מרכזיים מהצבא שלהם מחדש. נשים וגברים שצעקו בשביעי לאוקטובר, מתוך המקלטים וצעקו הורגים אותנו 20-25 שעות, וצהל לא ידע להגיע להם, כי היה בלבול אדיר בפיקוד, מי אחראי על מה, כי הכל היה מרושל וחפיפניק. אז מדינת ישראל צריכה להשקיע פחות ביחסי ציבור שלה, פחות בגאווה, בשחצנות, ביהירות, במחלת נפש הזאת שמאפיינת את מרבית אלופי צהל והקצינים הגדולים למעלה, לבין עבודה סזיפית, קשה, צנועה, עם הכנעה גדולה, עם מרכיבים אמוניים, שנבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא. השוויצריות הישראלית קרסה, ואתה רואה שתחתיה לא קם משהו אחר, אין לנו סיבה לשחצנות ולהירות, יש לנו סיבה לאופטימיות.
אני מסכים איתך, ולא אוהב גם את האמירות, אגב זה יותר של יואב גלנט, אמירות מאוד שחצניות.
כל השחצנות הזאת.
אהבתי יותר, אפשר לאהוב אותו פוליטית או לא, את הרעיון של גדי אייזנקוט, מאוד בגובה העיניים, אפשר פחות לאהוב אותו מהרמה הפוליטית,
אמת.
אבל הוא דיבר בגובה העיניים, אני רוצה לשאול, באותה רמת שחצנות ולא ללמוד את הלקח, איך אתה רואה את האירוע הזה שהיה שבוע של הריקודים שהיו בבנייני האומה, על החזרה לגוש קטיף, ואני שם את זה בסוגריים אם זה חכם או לא, כי אין ספק שההתיישבות מולידה ביטחון, ראינו את זה. השאלה אם זה הדבר הנכון לעשות, ללכת בצורה ימינית, אמונית, משיחית, כשיודעים שזה דוקר חצי מהעם. אתה לא מציב כאן אלמנטים ביטחוניים, אלא אתה אומר, אני ארתום את האירוע הזה בשביל הגשמת החזון המשיחי שלי.
אבי, אף אחד מאלו שרקדו שם, כולל יוסי דגן ואיתמר בן גביר וקיש ולא יודע מי שהיה שם, לא באמת חושב שהולכים ליישב את עזה מחדש.
זה שוב פוליטיקה?
אז יש פה אירוע מאוד מאוד מעניין שקורה. הליכוד קורס במפה הפוליטית. והימין, המפלגה הגדולה הזאת שנקראת ליכוד, כנראה טיפול לשלושה חלקים. זאת אומרת, יהיה את הליכוד ביבי או לא ביבי, יהיה את הימין הקיצוני של איתמר בן גביר, שכנראה מספרית יגיע למספר של הליכוד, סביב 15-16 מנדטים. ויש עוד צלע שלישית.
אז קארי מחפש היום שריון אצל איתמר בעצם, כשרואים אותם מוקדים ביחד.
אבל יש צלע שלישית.
שזה הברקת ניקים.
שזה הצלע השלישית הזאת, זה היוסי כהן, סלש גדעון סער, סלש בנט שקד, איזה זרם ימני מרכזי, שינסה גם לבוא וללקט את ה...
גם איבט אגב, וסער ינסו ללקט מאותם מקומות.
ולכן אני חושב, שככה צריך להסתכל לאירוע בבנייני האומה. נטו פוליטיקה, נטו ניסיון לסרטט קווים בטריטוריה, הליכוד קורס, אבל אנחנו בעלייה.
אבל ראינו שם גם שר חרדי, את השר יצחק גולדקנופ, שווה להחליף את השיחה על השהות שלו שם, אולי זה גם קצת קריצה למגזר הדתי-לאומי, שחובט בנו, להגיד חבר'ה גם לכם יש מה להפסיד ומה להרוויח.
כן.
טוב, גם כל הקטע של הריקוד, מי שבאמת לא חי את המגזר, בעיקר הדתי-לאומי, לא מבין שאצלם זה מביע גם משהו אחר. אני סתם נזכר בהלוויה של סבתא שלי, שהמשפחה הדתית-לאומית התחילה לשיר. ואבא שלי, אתה יודע, בן אדם אומר, מה? אתה מסביר לו, אבא, זה מה שהולך היום. אצלם מביעים צער, דרך השירה, אבל זה היה אירוע, אני לא מדבר על העניין של השירה, אלא על האירוע, כי אתה מדבר על זה שצריך להשתחרר מהשחצנות, מהמנטליות הזאת שלפני, להפסיק עם השיח הזה, אז אני חושב שגם את לקחת אירועים ביטחוניים ולרתום אותם, זה גם כן משהו מיותר. נדבר גם קצת מקומי על הפוליטיקה החרדית.
לפני מקומי נדבר על לבנון. שבוע שעבר אבי, אני ואתה דיברנו כאן.
דוחים את זה עד אחרי הבחירות, זה נראה.
על המלחמה. ואתה שם לב, הכל סאבטקסט, הכל נויאנסים, אנחנו לא יודעים דבר ברור. אנחנו מבינים שקורה משהו מאוד מעניין. ככל שהמתווכים האמריקאים נזרקים מהזירה, וכאילו אומרים להם, אין מה לדבר, עד שלא יהיה שקט בעזה, אנחנו לא נגיע עם ישראל לשום דיל, מה שבעצם החיזבאללה אומר לישראל דרך מטפחים, אתה מבין שנסראללה וישראל לא מעוניינים בשום אופן לצאת למבצע. עכשיו, ברור שאצל הישראלים בשלב מסוים יצטרכו לעשות את זה. מי שיהיה היוזם, אם יהיה היוזם, במרבית הסיכויים יהיו ישראל, כי הם לא יכולים להמשיך את האפשרות הזאת, את המציאות הזאת שרבבות תושבי הצפון לא נמצאים שם, וכל...
כן תהיה עסקת חטופים, אתה לא במיוחד... רואה, אם חודשיים תהיה הפסקת אש, לא יפתחו חזית בצפון.
ובמיוחד, אבי, שאנחנו מדברים על תושבי 9 קילומטר, שהם התושבים שחוטפים חטנונטטים, ויכולים למות, שם ישמור, אתה יודע שהקו הראשון, שלא חוטף את הנונטט, כי נונטט צריך קו ישיר, זה לא טילים מונחים כלפי מעלה, תושבי מירון למשל. הבסיס במירון חשוף, לטילי הנונטט של החיזבאללה, אבל מירון למשל, זה יישוב שהוא נמצא למטה, אז קשה להם להגיע, אבל...
שהם בהר מירון, אפרופו, חטפו את הירי, היו זה שני פוליטיקאים חרדים שישבו, שכנו בהר מירון, כן. וקצת היו חשופים למידע הזה שאמרת, והמשיכו ללון על יצועם למרות האזעקות.
כן, אבל... באותה
שבת.
אבל למה...
סתם כזה כן, אנקדוטה.
יפה, אבל למה אני אומר לך את הדבר הזה? כי אנחנו כנראה חשבנו שהשיירות יוצאות לצפון מהר מדי, ובאמת הן יוצאות.
אגב, זה אומר בעיקר שהאיומים של ישראל היו עם הסרק.
כן, אבל אתה...
עד סוף ינואר וכו'.
כן, אבל אתה מבין משהו אחר עכשיו שקורה. אתה מבין שישראל מבעילות לצאת כעת, כי הרי סוף ינואר, אנחנו נמצאים עוד יומיים, שלושה שמה, סוף ינואר זה הזמן שבעצם פג האולטימטום שישראל נתנה לאמריקה להביא איזשהו דיל מדיני עם החיזבאללה. אנחנו רואים שסוף ינואר אוטוטו קורה, מלחמה לא תהיה. אבל לא שלא נערכים למלחמה. כל היחידות שיוצאות מעזה נשלחות לרעיון ולאימונים עם הפנים לצפון.
אבל עכשיו מדברים איתם על מרץ.
אבל אני מאמין שהבחירות הרשויות המקומיות
יתקיימו
בסוף, במועדן, שזה בעצם חודש ימים פלוס מינוס מהיום.
מאיפה אגב למדתי שהתקיימו במועדן? כשאתה רואה את דרי שולף את הקלף שלו מהשרבול, את השפן מהשרבול, אפשר לשלוף אותו.
איזה שפן?
את השפן של ויז'ניץ בבית שמש, שווה להקדיש לזה פודקאסט בפני עצמו.
כן, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים להגיד...
אתה אומר שיהיו בחירות.
יהיו בחירות.
רק להגיד, במאמר המוסגר לגבי זה, שבלבנון אף פעם אולטימטומים, לא מי יודע מה עובדים בשביל ישראל, אתה זוכר את האולטימטומים, את האולטימטום של אהוד ברק,
כן.
של 48 שעות אחרי רצח, אחרי חטיפת החיילים אז, ב-99. כן.
מה שאנחנו יכולים לבשר השבוע למאזינים שלנו זה, שהאירוע בלבנון מושה קצת, אבל עדיין ממוקד ומבושל על הגריל, כמו שאומרים. עזה, בסופו של דבר כנראה נתגלגל לעסקת חטופים. קשה מאוד לישראל לרדת, לא רק בהשייה, ולא רק עם האיומים של סמוטריץ' ובן גביר, שלא מוכנים להפסקת המלחמה, אלא גם במספר המטורף של שחרור העשירים שהחמאס דורש, שזה מחיר שבאמת קשה לשלם את זה. אבל אתה רואה שבסוף זה יגיע לשם. זה עוד שבועיים, עוד שלושה, עוד חודש, נגיע להפסקה שמה, והפסקה גם אם יגידו לך שזה חודש או חודשיים, זה הפסקת המלחמה לחלוטין. אני
זה
מאוד...
מה שחשבנו גם הפעם הקודם.
אגב, אני מאוד יופתע אם לא תהיה עסקת שבועיים.
אני לא חושב שזה לחלוטין, נגיע אחר כך לאיזשהו ניהול כמו אחרי חומת מגן. זאת אומרת, אני לא יודע מה יקרה עם החמאס, אבל ישראל תישאר לה בוודאי רגל ברצועה, שהיא תמשיך לנוע שם ביטחונית, אבל בעצימות הרבה יותר נמוכה, במידה מסוימת זה כבר קורה עכשיו. אחרי עסקה זה יהיה הרבה יותר משמעותי.
בהחלט.
פוליטיקה חרדית נדבר בפודקאסט הבא, יוסי. אין חשק.
משחרר את המאזינים מהידיעות התורדניות הללו.
מה אני עושה? הם צריכים לדעת מה להצביע. ידעו לבד. או שישארו בבית.
שנקבל לבשורות טובות, תביא, בכל החזיתות.